שלום וברכה. ייתכן שחלק מהדברים לא הובנו בפעם הקודמת. לא אמרתי שביאה שלישית אינה דאורייתא, אמרתי שביאה שנייה דרבנן לדעת הרמב״ם. אמנם הובא בפעם שעברה ירושלמי מפורש שאומר לכאורה לא כך, אבל הרמב״ם ספתותיו ברור מלילו בסוף פרק א' של הלכות תרומות. התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהם, שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל ובזמן שיהיו כל ישראל שם, שנאמר כי תבואו ביד כולכם כשהיו בירושה ראשונה וכמו שהם עתידים לחזור בירושה שלישית, לא כשהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרא שהייתה ביד מקצתם ולפיכך לא חייבה אותם מן התורה. וכן יראה לי שהוא הדין במעשרות שאין חייבים בהם בזמן הזה אלא מדבריהם כתרומה. השאלה היא מה זה בדיוק, בדיוק ביאת כולכם? אז טוען אני שלפי ההגדרה של הרמב״ם בהלכות תרומות פרק א' הלכה ב', זה מה שנכבש. ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל, כדי שינהגו בה כל המצוות וכו' וכו'. אם כן, ההגדרה היא הגדרה פוליטית של כיבוש. מה הקשר? מה הקשר? הוויכוח. אז אולי לא הייתה אי הבנה לגבי מהות הוויכוח. אני הבנתי תוך כדי הכנת הקפה שיש כאלה שחשבו שאני אמרתי שביאה שלישית גם כן לא תהיה דאורייתא. מעולם לא אמרתי זאת.
מה שהרב אבנה אומר,
שביאה שנייה...
בגלל ההגדרה של הרמב"ם
מתחילת
הלכות תרומות לגבי כיבוש...
כן.
לא, זה נכון, זה נכון, זה הוויכוח. שאנחנו, הטענה היא
שזה
שני דברים שונים,
ביאת
כולכם.
רגע, הרי מוסכם עליכם שהשנייה דרבנן.
השנייה היא כבר חזקה, ועל פי הירושלמי גם השנייה...
כן, אבל השנייה, הרי. קודם כל, אז על זה אני מביא שהרמב"ם... בסוף פרק א' של הלכות תרומות, מביא שביאה שנייה הייתה דרבנן לדעתו.
בגלל שלא היה ביאת כולכם.
כן, אבל זה לא כמו הירושלמי. הירושלמי אומר שנתחייבו מן התורה. הרמב״ם אומר במפורש שנתחייבו מדרבנן בלבד. על זה היה מהות עיקר הוויכוח בפעם שעברה. האם דבריי מקובלים על כבודו? שהוא אומר כאן במפורש, נתחייבה מדבריהם.
כתב? אז זה כתוב על מה די זה?
הנה הוא כותב.
כבודו
יעיין. בוודאי יודע לקרוא יותר טוב ממני.
מה הרב רוצה להגיד שביאה שנייה זה דרבנן, למה? כי זה לא לפי הגדרה.
קודם כל שהיא דרבנן.
למה? זה הוויכוח.
הוא אומר כי זה ביאת קצתן ולא ביאת כולכם. עכשיו אני נותן פירוש. מה הפירוש ביאת כולכם? אני מפרש ביאת כולכם, הכוונה שנכבש מדעת כלל ישראל, כפי שהוא כתב. במפורש בהלכה ב' בתחילת הפרק, שזה הגדרה של ארץ ישראל. ארץ ישראל הנאמרת בכל מקום. לא, זה בדיוק העניין. כולכם, הכוונה מדעת כל ישראל.
איפה הרב אומר שזה ביד כולכם של דעת כל ישראל?
זה מה שעולה מפרק א' הלכה ב'. לא, אבל למה, אז למה שהוא... רגע, נשאלת השאלה, למה? לא, זה לא דרשה. לא, אז אני שואל אותך, שאם ההגדרה היא ביאת כולכם, כפי שאתה מבין, אז בשביל מה צריך את ההגדרה שבהלכה ב'? ההגדרה בהלכה ב'...
יש לנו דבר שנגדיר מה זה ארץ ישראל.
נכון.
עכשיו, עניין הקדושה, כל המשמעויות של הקדושה, כל המצוות התחילות לארץ, חוץ מתרומות ומעשרות שצריכות רוב ושווי עליה, או שביעית שגם צריך את חלקה לשבטים. בתרומות ועשרות ושביעית, יש קריטריונים נוספים, רוב ושווי עליה, וכן הלאה, זה הכל עניין.
תחזור בבקשה, דורן.
יש הקדושה של מה שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות תרומות.
למה נקרא ארץ ישראל בכל מקום? לזה עניין אגב.
עניין קדושה של ארץ ישראל.
קדושת ארץ ישראל? מה זה אומר?
מצוות
התלויות בארץ, נכון? כלומר, במה הוא תולה את המצוות? בזה שזה נכבש. אבל לא סתם נכבש, אלא מדעת כולם ולא מדעת מקצתם. לא שבט ולא משהו כזה. ולא שופט יחיד או משהו כזה. זאת אומרת שההגדרה... אם אתה מחבר את ההגדרה שבתחילת הפרק למה שבסוף הפרק, חייב להיות שההגדרה תהיה חופפת. לכן הוא אומר, כולכם, דעת הרמב״ם היא, הכולכם הזה הוא כולכם כובשני. ולא כולכם שאיננו כובש. עכשיו, אנחנו שאלנו מפי הגבורה, התשובה.
לא יודע מה היא נפקמינה, חוץ מה שהתרומה אומר שדינה, יש הלכה מיוחדת שפייה גדולה. גם על זה הרייבן מתווכח איתו.
הרייבן מתווכח איתו, בסדר. שיתווכח, אבל הרמב״ם.
השאלה היא, שאלה היא, יש פה זה הלכה מיוחדת של תרומה, או שזה...
הוא אומר לגבי כל המצוות. הוא אומר שהוא אומר את זה על כל ההלכות.
בסוף הפרק, הלכת הווה?
זה רק דין בתרומה, בגלל ש...
תרומה, יש קריטריון.
כתוב כי תבואו.
מה זה לבוא? מה זה לבוא? זה ההעתקה הגיאוגרפית של האנשים? או שזה כיבוש?
מה קשור כיבוש? לא כתוב כיבוש.
הגאון מבילנה אומר, מה זה ההגדרה של תבוא? 600 ריבו.
600 ריבו? 60 מיליון?
60 ריבו. הוא מתלבט. יכול להיות ש-60 ריבו זה נקרא ביד כולכם.
טוב, אחרי הדברים היפים האלה, שעוד ימשיכו להדהד בבית המדרש, אנחנו ממשיכים את לימודנו המרתק בדבר ההשוואה בין מעמדה של ארץ ישראל והרמב״ם, ובספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. וכאן המקום, אם כן, לעשות איזשהו סיבוב בספר הכוזרי ולהבין במה המדובר. בסוף ספר הכוזרי, במאמר החמישי, כשהחבר מבקש לעלות לארץ ישראל, אומר לו המלך, מה יש לך לחפש שם? אז הוא אומר, שיש הבדל בין השכינה הגלויה לשכינה הנסתרת. כן. השכינה הנראית עין בעין נעדרת כיום בארץ ישראל, כי השכינה שורה רק על נביא או על ציבור רצוי לאלוה, ורק במקום המיוחד, והוא אשר נצפה לשובו אלינו לפי הבטחת כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. וכמו שאנו אומרים בתפילתנו,
זה רק תרומה, בגלל שתרומה לומדים מחלה. ובחלה...
אתה מסף הלכה, הוא אומר, לכן נראה לי לגבי מעשר נראה לי. ברור.
דרשה מיוחדת, זה לא פתול מרס, דרשה מיוחדת.
סוף הלכה, לכן נראה לי, יהיה מעשר.
לגבי חלב, אברהם אומר, תראה את דווקא לחלב, ולא לתרומה. זה כמו פתולות, בסדר. אז רואים שזה דין על גבי ארץ ישראל. אחרי שיש לנו ארץ ישראל, יש דברים שדורשים
בארץ. טוב, יאויין. לא ויתרתי. עוד יהויה.
יש לנו כבר התחלה של
שיעור הבא. אולי. וכמו שאנו אומרים בתפילתנו, ותחזינה עינינו, אגב, לכם יש זמן, לי לא תמיד יש זמן לעיין בסוגיה. טוב. ותחזינה עינינו בשובך לנבך לציון, ככה הוא מתרגם, אבל השכינה הנסתרת הרוחנית, היא עם כל בן ישראל זך המעשים וטהור הלב, אשר כל מסע נפשו קודש לארץ ישראל, וארץ ישראל היא מיוחדת לאלוהי ישראל, בין המעשים שלמים כי אם בה, וכו'. כלומר, יש הבחנה בין שכינה גלויה לשכינה נסתרת, המצב של השכינה בארץ ישראל כיום, היא של היעדרות השכינה. הדברים האלה, דומים במידת מה לדעתו ההלכתית של הראב"ד, שהראב"ד אמר שאין הנכנס לשם, כוונה להר הבית בזמן הזה, חייב כרת, משום שאין השכינה שורה שם. כך נגלה לי בסוד השם לרעב. כך אומר רבי הראב"ד שם, נכון? הראב"ד אומר שיש שם מכנים אותו רייבד, שנגלה לו בסוד השם לרעב, שאין השכינה שורה כיום בהר הבית, ולכן מי שנכנס שם בזמן הזה אינו חייב כרת. לעומת דת הרמב״ם המפורסמת, ששכינה אינה בטלה. כן, כיוון ששכינה אינה בטלה, הנכנס לשם חייב כרת, וגם היום אפשר להקריב, או חייבים להקריב את כל הקורבנות, כולם, כל קורבנות הציבור, וכדומה. נשאלת השאלה, כלומר, יש פה שתי גישות. הגישה של בעלי הנגלה, כמו הרמב״ם, היא שהשכינה היא עניין מתמיד, ואילו בעלי הנסתר סבורים שהשכינה היא עניין גמיש ומשתנה. השאלה היא מדוע? זה שוב מצטרף למה שדיברנו עליו בתחילת לימודנו, שלפי הרמב״ם אין כל כך משמעות להיסטוריה. כלומר, משעה ששרתה שכינה בימי שלמה במקדש, מכאן ואילך התהפוכות ההיסטוריות חסרות משמעות. לעומת, לפי בעלי הנסתר, שההיסטוריה, או נגיד לפי רבי יהודה הלוי, שההיסטוריה היא משמעותית, ולכן המעמד ההיסטורי גם משנה את מעמד הופעת השכינה. עד כאן ברור. כן. יש לציין שהרב קוק בספר משפט כהן דן בסוד השם הזה של הראב"ד. והוא מסביר שהכוונה היא לשינוי המדרגות של בית ראשון, בית שני ובית שלישי לפי הקבלה, לפי במיוחד קבלתו של הרמ"ק, רבנו משה קורדוברו, בספר אלימה, שהסביר שמדרגת בית המקדש של שלמה היה הארת החוכמה בבינה. ומאחר והבינה נקראת עולם, אז יש שמה קדושת עולם. מצד שני, כיוון שזה היה רק הערת החוכמה בבינה ולא הערת הכתר, יש ספק האם הקדושה הזאת היא באמת עולמית או שהיא רק פוטנציאל להיות עולמית, ולכן נוצרה המחלוקת בין התנאים האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא. לעומת זה, קדושה שנייה של בית שני הייתה בהערת המלכות בלבד, ולכן אינה קדושה נצחית, אלא היא בטלה יחד עם התהפוכות ההיסטוריות. מה שאין כן בית שלישי, שעתיד להתקדש בקדושת, בשם השם לעולם, כפי שכותב הראב"ד, והכוונה היא הערת הכתר, שהיא הערה נצחית, ואיננה מתבטלת לעולם ולעולמי עולם. כן, שוב אתם רואים פה... זה לא צריך לתרגם. אני אסביר מדוע לא צריך לתרגם. כי העיקר הוא שמדובר פה במדרגות שונות של הערת הספירות. לפי חכמי הקבלה, העולם מנוהל בעשר ספירות. השלוש העליונות, כתר, חוכמה ובינה, מיוחסות אל האלוהות. איך תבין מה פירוש הדבר מיוחסות אל האלוהות? לעומת זה, שבע הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד ומלכות, הן מתגלות במהלך הזמן, כלומר בזמן ההיסטורי. ולכן יש גם אישים היסטוריים שמימשו את הספירות האלה. אברהם מימש את החסד, יצחק את הגבורה, יעקב תפארת, משה ואהרון נצח ועוד, יסוד יוסף, מלכות דוד. כלומר, אלה הם אנשים היסטוריים שדרכם הופיעו העמידות האלה בעולם, מה שאין כן אין לך אנשים בהיסטוריה שהם הערת הכתר, החוכמה או הבינה, כי מדובר פה על נצח. אז כמובן, לא, זה בכללי, כלומר, אנחנו כאן לא עוסקים עכשיו בפרטי הפרטים שמאיפה השתלשלו המושגים האלה, אבל רק שרציתי לומר שאצל חכמי הקבלה יש הבחנה מאוד ברורה בין הערה אלוהית בתקופה היסטורית מסוימת לעומת תקופה היסטורית אחרת. לעומת נטייתם של הפילוסופים, שהם רואים את האלוהים יותר כשייך אל הנצח, ולא כל כך אל החולף. אז כאן מובן? זה פשוט לא. לא, סליחה, מה לא מובן למה שאני אמרתי?
הרמב״ם לא מובן, לא הבנתי.
מה לא מובן ברמב״ם?
לפי הניתוח הזה של הרב הזה...
לפי הרמב״ם ההיסטוריה היא פחות משמעותית.
מה ההבדל בין פחות משמעותית? כמה משמעותית? להגיד לא משמעותי זה אני יכול להבין, לא פחות משמעותית.
אני פחדתי להגיד לא משמעותי. כן, אז אני קצת משחק עם זה, אבל מה זה אומר?
זה אומר שהכל פה גם יש לנזיל, ואז אנחנו רוצים
שזה... לא. לא, אנחנו מדברים פה על... סליחה, אנחנו מדברים על מדרגות יחסיות בין שיטות. ביחס לשיטתו של רבי יהודה הלוי, שיטת הרמב״ם היא שההיסטוריה חסרת משמעות. האם ביחס לאריסטו זה היה כך? בוודאי שלא. מובן? כלומר, פה אתה יכול לשים שלוש מדרגות. אריסטו, הרמב״ם, רבי יהודה הלוי. לפי אריסטו אין שום משמעות להיסטוריה. לפי רבי יהודה הלוי יש סופר משמעות. לפי הרמב״ם זה תלוי ביחס למי אתה מדבר. אם ביחס לרבי יהודה הלוי אין משמעות, ביחס לאריסטו יש משמעות. מה כל כך
משמעות?
לא, בסדר.
כמו חקירה
קלאסית. חקירס. בסדר.
אז כן. מה שמבנתי זה שהרב, אם אני אגיד במילים, זה הרב אמר, בית המקדש הראשון היה זמני כי הוא היה...
הוא היה ספק זמני,
לא, לא. בית המקדש השני היה זמני בגלל שהוא היה זמני, ובית המקדש השלישי הוא לא זמני בגלל שהוא לא זמני.
יפה. יפה. זה כמו הטענה שיעקב אבינו שם כיפה, כי לא ייתכן שהוא ילך, שיצא מבאר שבע, בלי כיפה.
כן.
כן. אבל לא הבנתי עדיין את השאלה שלנו.
אבל הרב התיימר להסביר, למה בית המקדש הראשון היה זמני.
פשוט מאוד. אם אנחנו מקבלים את הנתון שבית המקדש הראשון היה הערת החוכמה בבינה, אם כן הוא ספק זמני, ספק נצחי. אם אתה מקבל את ההנחה שבית המקדש השני היה בערת המלכות, אז הוא ודאי זמני. ואם בית שלישי הוא בערת הכתר, הוא ודאי נצחי. עכשיו, מה שאתה רוצה להבין זה מדוע בית ראשון היה הערה של החוכמה בבינה. זה כבר נושא הרבה יותר רחב. מה?
ומה זה אומר? זה לא כאן במקום.
לא, זה חשוב. זה חשוב. אבל זה הרב קוק מסביר בהרחבה בספרו אורות, בחלק הנקרא למהלך האידאות בישראל. ששם הוא מבאר שבבית ראשון הצליחו להביא את השראת השכינה בכלל ולא בפרט. זאת אומרת, הנשמת האומה הוארה מנוכחות אלוהית, מה שנקרא נשמת האומה זה הבינה, אבל היה ספק אם יצליחו להחדיר את היערה הזאת בפרטים או לא, ונכשלו. ולכן חרב המקדש. לעומת זה, הבית השני שהיה כל כולו בנוי על קדושת הפרטים, על תקנות חכמים ועל מצוות דרבנן ונתינת פרס לנפשות היחידיות בחיי העולם הבא, ולכן אי אפשר היה שהמקדש הזה יחזיק מעמד. בסדר? כי הוא מזמין שנאת חינם בפירוד וכו'. מה שאין כן הבית השלישי, שהוא סינתזה דיאלקטית בין הערת הכלל של בית ראשון ושל בית שני, ולכן הוא הערת הכתר. יותר מובן? יופי. טוב. זה לגבי השראת השכינה בארץ ישראל. כלומר, צריך להבין שלפי רבי יהודה הלוי, מעלתה של ארץ ישראל בזמן הגלות ירודה יותר. אבל, אף על פי שהיא ירודה יותר, היא חביבה חיבה עצומה, משום שהיא עתידה לקום לתחייה. כמו שעצמות יבשות, זה המשל שהוא מביא, עצמות יבשות, הן עדיין חביבות יותר מפסל שלם. כי בעצמות היבשות שרו החיים, מה שאין כן בפסל שלם משיש מעולם לא היו חיים. במיוחד מדובר בעצמות שעתידות לקום לתחייה, ולכן הן חביבות גם בזמן יבשותן. ולכן רבי יהודה הלוי רואה לנכון לעלות לארץ ישראל ולעזוב את כל טוב ספרד, שהוא טעם אותו בלגימות גדולות, כדי להתחבר אל העצמות היבשות של ארץ ישראל. נקודה נוספת שהייתי רוצה להעיר עליה. מהו מעמדה הגיאוגרפי של ארץ ישראל? ארץ ישראל נקראת האמצע לארץ הנושבת. איפה רואים זאת? במספר מקומות. כשהרבי יהודה הלוי רוצה להסביר את מעלתו של אדם הראשון, ומתוך כך את מעלת ישראל שסגולתם באה להם מאדם הראשון, הוא מדבר על ארץ ישראל בתור הארץ הסגולית שנמצאת באמצע היישוב. ומה שנמצא באמצע היישוב הוא המובחר. לפי העיקרון, שאנחנו מוצאים אחר כך מפותח יותר במערל, שהאמצע הוא האלוהי. אבל הדבר הזה יש לו אפילו מבחינתו השלכה הלכתית מרחיקת לכת, כשהוא מדבר על קו התאריך. קו התאריך בסוגיה של ארץ סין, במאמר שני. כשהוא מסביר שהשבת מתחילה בארץ ישראל. דבר שהוא תמוה מאוד, איך זה יכול להיות שהשבת מתחילה בארץ ישראל? הרי אומר מלך כוזר, וכי השבת לא מתחילה בסין, שהיא קצה הארץ הנושבת? אסר לזכור, כאן איזה מין הנחת יסוד מאחורי הדברים האלה, העולם עגול אמנם, אבל יישוב בני האדם, דיינו החלק של היבשות, הוא חלק מצומצם של כדור הארץ. והוא מסתרע מן החוף המזרחי של סין ועד האוקיינוס האטלנטי. מזרחה מזה ומערבה מזה אין כלום. יש רק ים. ולכן זה מאוד קל בעולם כזה לקבוע את הגבולות של השבת. יש מזרח מצד אחד, מערב מצד אחר. אז תגידו לי, העולם עגול, הוא לא לגמרי, מה? הוא אומר שבעצם העולם לא כל כך עגול כמו שזה נראה לנו. כלומר, יש החלק האמיתי של העולם, איפה שבני אדם נמצאים, יש לו גבולות. זה כאילו שהארץ שטוחה מבחינתו. ודאי. הארץ עגולה מבחינתו, אבל אני שואל את השאלה, למה אצלו השבת מתחילה בסין? למה שהיא לא תתחיל ביפיג'י? מדוע שהיא לא תתחיל בקליפורניה? מסיבה פשוטה, כי אין שם כלום. יש רק ים. ולכן, מטבע הדברים, השבת מתפשטת עד החוף המזרחי של סין, אף אחד לא נוסע מעבר לזה. ברור? אולי הוא היה כולל את יפן, אינני יודע. כן, זה כבר השאלה המפורסמת לגבי קו התאריך. אבל לפי רבי יהודה הלוי זה פשוט מאוד. זה לא כמו שהחזון איש אמר בגלל שזה 90 מעלות מארץ ישראל. אלא זה בגלל שזה הגבול. אין מעבר לזה. אז אם כן, מלך כוזר שואל את החבר, איך אתה אומר שהשבת מתחילה בארץ ישראל? הרי היא מתחילה בסין. והתשובה היא שהשבת ההיסטורית הראשונה, והיו פעמיים שבת היסטורית ראשונה, פעם אחת בימי אדם הראשון ופעם שנייה כאשר ירד המן לבני ישראל באלוש, השבת ההיסטורית הראשונה מתחילה בארץ ישראל, או במקום שאליו הגיע אדם הראשון אחרי חטאו, או במקום שבו בני ישראל קיבלו את המן, שזה פחות או יותר אותו האזור, לפחות אותו אזור של שעות, ושם מתחילה השבת ההיסטורית הראשונה. כי רק אז היה שבת, כלומר היה מי שיקרא שם, שם לימים. כלומר לפי זה יש לך פה שני מקומות, מקום של התחלת השבת מבחינה אסטרונומית, ויש התחלת השבת מבחינת האדם. והאדם התחיל את השבת בארץ ישראל. עכשיו מה זה אומר? הרי אם הייתי באופן תיאורטי שואל את אדם הראשון, מה קרה שש שעות לפני עכשיו, כמו בכניסת השבת, הייתי שואל אותו, מה קרה בשעה 12 בסין לדעתך? הוא היה עונה, כיוון שהוא היה חכם גדול, והוא היה בקי מאוד באסטרונומיה, הוא היה עונה, כן, לפני שש שעות התחילה השבת בסין. אבל לא היה שם אדם שיוכל לקבל אותה. ולכן השבת, עם קדושת השבת, מתחילה רק מעכשיו בארץ ישראל. כך היה עונה אדם הראשון. מה? זהו, יפה, זה כבר חילוק בריסקאי יפה, שזה שבת קודש, אבל לא, וזה היה רק שבת. נשאלת השאלה, אם זה כך, השבת, שבת קודש, התחילה להתפשט מארץ ישראל ומערבה. הגיע למצרים, יוון, איטליה, ספרד, ואחר כך על האוקיינוס האטלנטי, אחר כך על אמריקה, אחר כך על האוקיינוס השקט, ונעצרה בסין. כלומר, בסין נעצרה השבת והתחיל שם יום ראשון. התחיל מוצאי שבת. מתי לראשונה הייתה שבת קודש בסין? שבוע אחד מאוחר יותר. ברור? יוצא לפי זה שהחלק המזרחי של העולם, שנמצא ממזרח לארץ ישראל והצין, בעצם מציין את השבת שעברה. אם היינו הולכים עד הסוף עם המחשבה הזאת, היינו צריכים לקבוע שפרשת השבוע נקראת בחלק המזרחי של העולם, היא של שבת שעברה.
שאלה מתי תקנו פרשת שבוע לראשונה, ואיפה אז היום?
כן, כן, ברור, ברור.
השאלה היא ככל שתקנו לסין ככה.
ברור. אבל אני אומר, באופן עקרוני, כלומר, באופן אבסולוטי, זה ככה היה ראוי להיות. יוצא לפי זה שהעולם המזרחי נמצא בפיגור, של שבוע ביחס לעולם המערבי. ככה זה יוצא מ... עכשיו, יותר מזה. מה אתה אומר? קידוש? כן, כן, בדיוק. עכשיו, יש עוד מה לדון בזה. יוצא עוד דבר מאוד מעניין. שהעולם, אם אני שואל איפה המזרח של העולם ואיפה המערב של העולם, יוצא לפי רבי יהודה הלוי שרבע מכדור הארץ במזרח ושלושה רבעים במערב. זה מובן מה שאני אומר. ודאי. הרי הרבע המזרחי מתחיל מסין ומסתיים בארץ ישראל. בינתיים השבת הראשונה שהייתה בארץ ישראל הלכה והתפשטה עד שהיא נתקלה, אפשר לומר, בחוף המזרחי של סין. יוצא לפי זה ש-75% מכדור הארץ הוא מערבה של ארץ ישראל, כי השמש הולכת ומסתובבת עד שהיא מגיעה לסין, ורק רבע אחר הוא מזרח. זה רב
לא מוקד עמדה בנושא של כמה תאריך בעצם? שיש ימים במדעי
אחרת? כן, 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 ברור, ברור. ככה אני מבין את הכוזרי. כן, יש כאלה שהבינו כל מיני דברים אחרים, שיש בעצם, שזה פחות או יותר זה לקו התאריך של היום, כן. פחות או יותר. מה?
שזה אמריקאי, כאן בתאריך הוא בדיוק בצד השני של
כבר. כן, 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 ברור. אבל זה, אלה שהבינו כך, זה בגלל הקצה של סיביר, שהולך ומתקדם מזרחה.
הרב, מה זה בגלל הרב קודרי אומר שהארץ במרכז? כמו שהרב אומר, המרכז נמצא רבע כדור מהמרכז.
בסדר, אם אתה אומר, אם אתה מבין שהמרכז זה בין מזרח למערב, כן, לא, לא, ארץ ישראל היא אמצע, אבל זה לא מרכז גיאומטרי, כמו שהטבור הוא מרכז הגוף.
בסדר, אבל אני יכול להמציא שכל מקום הוא אמצע, הוא אומר שזה...
לא, אבל ארץ ישראל היא מרכז באופן סגולי, כלומר, היא כוללת בתוכה את כל הסגולות של כל היבשות, של כל הארצות, ולכן גם היא נמצאת בין... אירופה מצד אחד, לאפריקה מצד שני, ואסיה מצד שלישי. כלומר, העמדה הגיאוגרפית של ארץ ישראל איננה מקרית. הקדוש ברוך הוא סידר אותה באופן כזה שהיא תהיה נקודת מפגש בין תרבויות, בין יבשות, בין אקלימים. אמריקה? הוא קורא לה בשם מאוד יפה. תחתית הארץ. ככה הוא קורא את זה. נכון? זה מבטא משהו, אני חושב. גם ספר הזוהר הולך בעקבות זה. ספר הזוהר אומר שיש מקום בעולם שכשאצלנו יום, שם זה לילה. מה זאת אומרת שזה? התחתית. אגב, יש מדרש מאוד, לא חשבתי להביא את המדרש הזה, בכל זאת, כתוב, יש מדרש שלמה המלך, באוצר המדרשים של אייזנשטיין. אז שם הוא מביא ששלמה שאל את אשמדאי, מלך השדים, האם יש אנשים מהצד השני? ואמר לו, יש. ביקש שלמה, האם אתה יכול להביא לי אחד? אשמדאי עשה כמה הוקוס פוקוס, הגיע מישהו שהיה מפחיד מאוד, עם שני ראשים וכידון ביד. ואז שלמה שאל אותו, מי אתם? מאיכן באתם? ואז הוא אמר לו, מבני קין אנחנו. מאיפה בא למדרש? לקח שיושבי הצד השני של הכדור הם בני קין. אני חושב שפשוט הוא פירש כך את הפסוק, הן גרשת אותי היום הזה, היום מעל פני האדמה. אז הוא בצד השני, פשוט מאוד. כן. שהפנים זה המקום שבו נמצאת ארץ ישראל, אגב זה מתאים לדרשות שאומרות ויברח יונה, וילך יונה לברוח תרשישה, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, שזה מלפני מארץ ישראל. אז המקום הנקרא פני השם, זו ארץ ישראל. טוב, אז זה לגבי השאלה מה זה אמריקה. אגב, הרבי מלובביץ' הייתה לו תודעה של הדבר הזה, הוא אמר שהוא עבר לאמריקה כדי לגלות את האור במקום החשוך, בצד השני. של הכדור, כן? כלומר, הוא באמת הסתכל, הייתה לו מין גיאוגרפיה של קודש כזאת, גיאוגרפיה ערכית, ששמה את אמריקה בצד השני. עכשיו, אם כן, לפי זה אני יכול להבין חלוקה תרבותית של העולם, שהיא מאוד משמעותית. לא יודע אם שמתם לב לזה, בוודאי שמתם לב לזה, שהתרבות האנושית מתחלקת לשני מרחבים שונים לגמרי. המזרח והמערב. ונשאלת השאלה, למה? עכשיו, כדי להבין את החלוקה הזאת, צריך להבין עוד משהו. מהי האינטואיציה הבסיסית של התרבות המזרחית לעומת זו המערבית? מה?
רק שניים
ואחד? אתה יכול לחלק צפון דרום?
כן,
אבל איפה ש... מה?
יש מזרח ומערב.
יש מזרח ומערב. עכשיו, זה שעל גבי מזרח ומערב יש לך אחר כך סינתזות, כל מיני דברים כאלה, זה משהו אחר. נואנסים, מה? לא. מה? זה לא מה שהוא אמר. זה מה ששאלת? בוא נתעלם. לא, בוא נסביר לך גם למה נתעלם. משום, לא, פשוט מסיבה פשוטה. אפריקה לא הצליחה עד עצם היום הזה להמריא. כלומר, היא עוד לא השתייכה לתנועה התרבותית הגדולה שמקדמת העולם. מה שאין כן במזרח ובמערב, אתה ראית מוקדי תרבות אמיתיים. כן, משמעותיים בהתפתחות האנושית. ברור. בלי גזענות, בבקשה. ודאי, לא כל המזרח אותו דבר, בדיוק כמו שלא כל המערב אותו דבר, ואפילו לא כל אחד בחדר הזה אותו דבר. אבל השאלה היא, אם אתה שואל את עצמך, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, מה שהתחלתי לשאול. מה הדבר המאפיין את כל, אם אפשר להגיד דבר כזה, את כל התרבות המזרחית כמזרחית, לעומת כל המרחב המערבי כמערבי? הייתי אומר שיש נקודה אחת משמעותית. המושג של הקדמה. שיש לאן ללכת. אגב, זה כתוב מפורש בספר בראשית, פרק י' א', והיא בנוסעם. למה נוסעים? כי אדם איננו מרוצה איפה שהוא נמצא, הוא חושב שיהיה לו טוב יותר במקום אחר. זה הבסיס של הקדמה. והיא בנוסעם, מה המילה אחרי זה? מקדם. אם נוסעים מקדם, סימן שנוסעים לאן? למערב. אגב, דבר מאוד מעניין, כל הערים הגדולות כמעט בעולם מתפתחות לכיוון המערב, חוץ מתל אביב ולוס אנג'לס. כנראה בגלל איזשהו מחסום טבעי. כן. אבל, לא באמת, אולי מתאו.
כלומר, עכשיו גם פשוט לייבש את הים.
ודאי, צריך לייבש. עכשיו, מבחינה אינטואיטיבית, בני אדם נוטים אל המערב כי הם רואים לשם את שקיעת החמה. כן, יש סוגיה במסכת סנהדרין, שאנטונינוס שאל מדוע חמה שוקעת במערב. כן, אז למה באמת? מפני? פועלים ועוברי דרכים. כדי שהפועלים ידעו מה שעה. ועוברי הדרכים גם כן ידעו מה שעה, כדי להתכונן ללילה. מה זה אומר? מה עושים הפועלים ועוברי הדרכים? הם משנים את העולם. הם מקדמים את העולם. זאת אומרת, זה התנועה הכללית של הבריאה. לעומת זה, המזרח, שפיתח ברוב השיטות שלו, אידיאל של קביעות. אולי יש הרבה מאוד גילויים מדעיים שהביאו למה שנקרא המהפכה התעשייתית במערב. אותם הגילויים היו ידועים במזרח שנים רבות לפני שהם הגיעו אל המערב, ושם זה לא גרם למהפכה תעשייתית, משום שאיש המזרח איננו רואה צורך לשנות את העולם. עכשיו, לפי החלוקה שדיברנו עליה כאן, לפי רבי יהודה הלוי, הדברים מאוד מובנים. המזרח איננו שייך לתנועה של השבת. השבת מתחילה מארץ ישראל ופונה אל המערב, ומה שנשאר מאחור, נשאר מאחור. לכן גם אופן דעת אלוהים בשני המרחבים האלה משתנה. איך אמר ישעיהו בפרק נ"ט? הוא אמר את זה, אז זה משהו, לא? בפסוק י"ט. ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו ובא לציון גואל. כלומר אנחנו רואים שבתוכנית של הנביאים ההשתנות הרוחנית של העולם המערבי היא שונה מההשתנות הרוחנית של העולם המזרחי. כשהעולם המערבי זקוק להשגת שם ואילו העולם המזרחי זקוק להשגת כבוד. יצוין שאנחנו, כשאנחנו מסיימים להכריז שמה ישראל, השם אינו השם אחד, אומרים ברוך שם כבוד. כלומר, מאחדים את שתי ההכרות האלה, ולכן לא בכדי, בעולם המערבי, יש לקדוש ברוך הוא שם. לעומת המזרח, שבאופן, הייתי אומר, מוצהר, מסרב לתת שם לאלוהות. מובן? טוב. כן. מה? המזרח מסרב באופן רשמי לתת שם לאלוהות. בדאו דה צ'ינג, פרק א'. מה? בדאו דה צ'ינג של לאוצה. בפרק א', הוא אומר, התאו הנקרא בשם איננו התאו. נטול השם הוא מקור לרבבות דברים. או? כלומר, יש החלטה לא לתת שם. פשוט מאוד. מה? אבל הוא באמצע. הוא באמצע, בדיוק. טוב, זה היה לגבי ארץ ישראל בתור איזה מין... מה? כן, עכשיו, זה ביחס להבחנה בין מזרח למערב, הקשורה לקו התאריך אצלו. קודם כל, יש מחסומים טבעיים שמונעים את התקשורת בין שני המרחבים האלה. דבר נוסף, אנשי המזרח תמיד הרגישו שהם באמת במזרח, והמזרח הוא ראשית ולא אחרית. כלומר, אין לאן להגיע. עד כדי כך שהיפנים מכנים את עצמם ארץ השמש העולה. זה מאוד מוזר שמישהו אומר שהוא במזרח ולא במרכז. הרי בכל מפה נורמלית בעולם, כל אחד שם את המדינה שלו במרכז הכל. והם חשים שהם בראשית. אז מי שנמצא בראשית, חוקר את הראשית ואיננו חוקר את האחרית. אין לו לאן להגיע. היה פעם איזה יהודי אחד בשם עזריאל קרליבך. הוא דתל"ש. למד במרכז ונהיה דתל"ש. בעיה. אפילו הוא הוסמך לרבנות. כן? טוב, אבל מה נעשה? אבל הוא בשנים הראשונות של מדינת ישראל ביקר בהודו. והוא מספר שם, בספר המפורסם שלו, יצא בספריית מעריב, דווקא מעניין. הוא העורך. בסדר. בקיצור, הוא ביקר שם, הוא מספר בספר שלו, נקרא הודו, על השיחה שהייתה לו עם ראש ממשלת הודו של אותם הימים, נרו. אז הוא אומר, נרו מספר לו כל הבעיות שיש בהודו, יש בעיות כאלה, בעיות כאלה, בעיות כאלה. בוכתה של בעיות. שואל אותו קרליבך, אז מה לעשות? ואז נרו מסתכל עליו ואומר, רואים שאתה לא הודי. הודי היה אומר, מה להיות? ובזה מסתיים הספר. אני חושב שזה מאוד מהותי. כלומר, עבור ההודי, התהליך ההיסטורי הוא חסר משמעות בעצם, וזה בגלל שהם באמת שייכים אל הראשית, אל המזרח. יש במדרש בראשית רבה, שאלכסנדר מוקדון כבש את צפון העולם, דרום העולם ומערב העולם, ואת המזרח לא כבש. ומדוע לא כבש את המזרח? כי שם... מה? לא, לא, לא. מסיבה פשוטה. כי משם תחילת האורה. הרי יוון היא נקראת חושך. נכון? חושך על פני תהום, זו יוון. משם בא האור, זה הראשית. את ראשית האור הוא לא יכול לכבוש. עכשיו, זה לגבי ההבחנה בין מזרח לבין מערב. עוד הבחנה מופיעה אצל רבי יהודה הלוי בין דרום לצפון. הוא מסביר, שואל אותו מלך כוזר, את החבר, תגיד, מה אתה אומר על דעת הפילוסופים שהעולם קדמון? מה יש לך לומר על זה? כלומר, מה פירוש מה יש לך לומר? יש לך הוכחה שהעולם קדמון? לא, הוא לא מביא הוכחה, אבל אצל המלך מייצג את הדעה ההמונית, שאם זה פרופסור שאמר את זה, מן הסתם שזה נכון. כן, משהו כזה. כן, אומר, מה זה הטבע? הוא אומר, אני לא יודע בדיוק מה זה הטבע, אבל החכמים יודעים מה זה הטבע. אומר לו, הם יודעים בדיוק מה שאנחנו יודעים, אין פה שום הבדל וכו'. אז הוא שואל אותו, מה תאמר על זה שהפילוסופים שהגיעו בחוכמה, לאן שהם הגיעו, אומרים על העולם שהוא קדמון? במקום לענות נורמלי, הוא אומר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים. כן? תמוה מאוד. כלומר, אומרים לך טענה, במקום לענות לעניין, אתה אומר, אבל הוא יווני. אז מה אם הוא יווני? אולי הוא אמר את האמת, כן? איך אמר הרמב״ם? אוסמע אל חק ממן קאלהו. כן? הוא שמע האמת ממי שאמר... אגב, מאיפה בא המשפט הזה? מאיפה הרמב״ם לקח את המשפט הזה? מה? לא. הוא לא היה אומר את זה בערבית, הוא אומר את זה ביוונית. מה?
זה רק נשאר של מישהו,
ערבי. לא, לא מאלפה רבי, מה פתאום? דיברנו על זה, לא? אה? לא, אבול עבאס. לא, לא צדי, סמך. אבול עבאס שהיה הדוד של מוחמד. טוב, לא משנה. כן, דוד של מוחמד. טוב. אומר כאן הרמב״ם, אבל אומר כאן רבי יהודה הלוי, אבל הם יוונים. ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. כלומר, מי שבצפון, יש לו חוכמה, אבל לא חוכמה מונחלת, אלא חוכמה שבא לו מעצמו. כן? זה אמיתי מה שאומר כאן? בואו נבדוק. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזק על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. כלומר, העובדה שבני יפת פנו צפונה, זה עשה אותם רחוקים מן החוכמה המונחלת. ואילו בני חם, פנו דרומה, כפי שמסבירו במאמר שני, וזה גם כן הרחיק אותה מן החוכמה המונחלת, והחוכמה המונחלת היא נמצאת אצל בני שם בלבד. אבל אחר כך הוא סותר את עצמו, הוא אומר, אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הועתקה החוכמה עליהם, מן הפרסים אשר קיבלוה מן הכסדים. אז אם כן, החוכמה כן באה לבני יוון, מבני שם, מהפרסים שהעתיקו מן הכסדים. אז איך להבין את זה? אלא יש הבדל בין חוכמה מונחלת לבין חוכמה מועתקת. מה זה אומר? יש לפעמים מבט על החיים מבחוץ. למשל, יכול להיות אדם, נגיד חניך של הפילוסופיה הגרמנית, שילמד תלמוד. אבל הוא ילמד תלמוד דרך המשקפיים של התרבות המערבית. אז זה עדיין יהיה פילוסופיה. הוא יוכל לתת שיעור בגמרא ולומר, ראו כמה גדולה חוכמתם של חכמי התלמוד. אבל בסופו של דבר הוא אומר את זה בתור פנומנולוג, שרואה את הדברים מבחוץ. היה לזה תקדים, דיברנו על זה פעם, על הפגישה בין אריסטו לבין חכם בשם שמעון. כנראה שמעון הצדיק, נכון? בפגישה הזאת, כך מתאר תלמידו של אריסטו בשם קליארקוס, אומר שאריסטו מאוד מאוד התרשם מהיהודי הזה, שהיה מלומד בכל החוכמות, עד כדי כך שניתן היה לחשוב שהוא יווני. כלומר, יש לו משקפיים שדרכם הוא מודד את החוויה האנושית העומדת מחוץ לו. לפי ההתאמה לקטגוריות החשיבה והזהות היוונית. טוב, זה רק בדרך אגב. זה לגבי ארץ ישראל בתור משהו שעומד בין הדרום לבין הצפון. יש עוד נקודה שכדאי לשים לב אליה. כן, כלומר, זה יחס חיצוני אל החוכמה הזאת. בוא נראה מה זה אומר לי בתור יווני. לא שאני שייך לעניין. ברור? זה כמו שמשל אם אדם ייכנס לבית המדרש שלנו, והוא בא, אני יודע, מתוך כוונה אחרת לגמרי, כוונה אסתטית. אז הוא ינתח את מה שמתרחש כאן מבחינה אסתטית ולא מבחינת העניין. כן? זה כמו שאומרים אם אתה רוצה לדעת מה אביי אמר, אתה צריך להיכנס לישיבה. אם אתה רוצה לדעת מה אביי לבש, תלך לאוניברסיטה. זאת אומרת, שמה יגידו לך מה הוא לבש. כן. יש עוד נקודה שהיא חשובה ביותר, בהבנת מהותה של ארץ ישראל לפי רב יהודה הלוי, זה בפסקה י' המפורסמת, כשהחבר מציג בפני המלך את אמונת היהדות. הוא אומר לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים וחלקלם במדבר. עד עכשיו, כל מה שכתוב כאן הוא מתאים לסדר הכרונולוגי, נכון? אברהם בא לפני יצחק, אחרי יצחק יעקב, אחרי זה הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, זה גם נכון, כלומר מבחינה כרונולוגית, וחלקלם במדבר, זה גם נכון, והנחילם את ארץ כנען, זה גם נכון. על מה הוא דילג? על מתן תורה. אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו. אם אין לי מידע מוקדם, כשאני קורא את זה, אני סבור שהתורה ניתנה על ידי משה אחרי הכיבוש של ארץ כנען. נכון? זה מה שעולה מפשט הקריאה הראשונית. והשאלה היא, מדוע? מסיבה פשוטה, כנראה שרב יהודה הלוי מבין שהאומה והארץ הם עניין אחד, ורק על גבי זה ניתנת התורה. כלומר, בזה יש ראייה שרב יהודה הלוי קרא את הספר אורות, המסביר שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, הקשורה בקשר חיים עם האומה, וחבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כלומר, במילים אחרות, עם ישראל וארץ ישראל זאת ישות אחת. זה שהתורה נמצא באמצע התהוותה של הזהות הזאת, בין יציאת מצרים לבין הכניסה לארץ, אפשר לומר שזאת תאונה. תאונת דרכים, אבל מצד השורש של הדברים, לא כך היה ראוי להיות. היה צריך קודם כל שהאומה תצא ממצרים, תיכנס לארץ, ואז תקבל את התורה. זה מובן מה שאני אומר. האמת היא שהדברים האלה מפורשים בספר שמות. כן? זה כתוב במפורש, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים דרך המדבר ים סוף. במילים אחרות, אני מתרגם את זה לעברית מודרנית, היה צריך שמיד ביציאת מצרים ייכנסו לארץ, אבל מסיבות אסטרטגיות, החשש של המלחמה עם הפלישתים, היה הכרח לעבור דרך המדבר. וזאת בניגוד למקובל בפיותיהן של גננות ישראל, האומרות שישראל היו צריכים לצאת דרך המדבר כדי לקבל את התורה. רואים שזה ממש לא כך. לפי התורה עצמה, זה הייתה תאונה, מתן תורה בא בדיעבד. כן, אז גם פה הדבר הזה מובלט אצל רבי יהודה הלוי מאוד. אצל הרמב״ם הנקודה הזאת לא ראיתי אותה, אבל זה לא, יש ברמב״ם משהו אחר. הרמב״ם מסביר מדוע היה צריך להיכנס, לעבור דרך המדבר, כדי להיות מלומדי מלחמה. זה ככה הוא מבין. כן. מה? לא שומע. כן, כן, היה צריך ככה קצת תנאים קשים. זאת אומה שיכולה אז מתוך כך להיכנס לארץ. כנראה שגם הרמב״ם לא חשב שזה הכרחי לעבור דרך המדבר. אפילו בית המקדש לא היה צריך להיות שם. כן? גמרא מפורשת בכתובות. שבני ממידת בוראך יש בך שהבן של רבי יהודה הנשיא רצה להקדים את החתונה, ובאמת זה לא היה מן הראוי, כי היה ראוי לחכות קודם כל שיגמור ללמוד בישיבה, ואחרי זה יתחתן. אז אומר, זה כמו שבהתחלה כתוב, עד יעבור עמך השם, מקדש השם, כוננו ידיך, ולבסוף עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להתאפק, והוא ביקש להתחתן מיד. כן, זה מה שעולה משם. יש עוד נקודה חשובה, וזה מקום החרפה. כן? מה החרפה של היהדות לפי רבי יהודה הלוי? זה פשוט מאוד. אומר לו הכוזרי, אחרי שהוא נותן לו את כל השבע, כל השבחים של ארץ ישראל, סדרה של הלכות ואגדות ביחס לארץ ישראל, אמר הכוזרי, אם כן הלא עובר אתה על מצווה מחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה אל המקום ההוא, ואינך עושהו בית חייך ומותיך. כי אתה אומר, רחם על ציון כי היא בית חיינו, ומאמין כי השכינה תשוב לשכון שם, וכו' וכו'. הרבה מאוד דברים הוא אומר. אז הוא אומר, אם כך, אתה בעצם שקרן. אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. כלומר, זאת הבושה הקבועה של היהדות, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד, אשר יעד האלוה לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי נני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם, והחשובים שבהם, נשארו בבבל. מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. וייתכן כי על זה רמז שלמה, אני ישנה וליבי ער. ואז כל דודי דופג וכו', שזה הקריאה במקורש לעלות לארץ ישראל, בסוף פשטתי את קוטון, קשה וכו'. עד שכנסת ישראל רוצה לקום מתרדמתה, דודי חמק עבר וקרה מה שקרה. גם האמת היא שגם זה גמרא מפורשת, גם בברכות וגם במסכת סנהדרין, ראוי היה שיעשה להם נס בביאה שנייה כביאה ראשונה, אלא שגרם החטא, רשי שם, שלא עלו כולם, אלא נשארו רובם בבבל, ולא הייתה ביאת כולכם, מה שכידוע ולפי פרשנויות הלכתיות שונות, מעכב את האפשרות של חיוב דאורייתא בחלק לפחות, אולי כולן, של מצוות התלויות בארץ, אבל זה נושא שכדאי לא לעורר אותו כעת. יש לצרף למקום חרפתי עוד נקודה אחת, והיא מקום כאבי. מהו מקום כאבי? זה בסוף מאמר ראשון, אומר לו מלך כוזר, אתה עושה מהגלות זיכוך, אבל אם הייתה לכם אפשרות, הייתם עכשיו הורגים בשונאיכם גם כן. אז מה זה הסיפור הזה שהגלות מזכחת? זה רק דבר שבהכרח. אומר לו, אכן מצאת מקום כאבי מלך כוזר, שהיה ראוי שהגלות תתקבל על בני ישראל בהכנעה, בתור קור מזכך, שבא לתקן את כל העבירות האיומות שנעשו בארץ ישראל בזמנו. מעניין מה קרה מאז רבי יהודה הלוי. כלומר, עד ימי רבי יהודה הלוי, כנראה שהגלות התקבלה על רוב היהודים בתור דבר מעצבן ללא כל תועלת. מאז רבי יהודה הלוי ועד היום, ניתן לראות בספרות שהיהודים הולכים ומשלימים עם הגלות, עד כדי כך שהם חושבים שזה דרך הקיום היותר מתקבלת על הדעת, ולכן יש אפילו נטייה לעשות ממנה אידיאליזציה, ועל כל פנים לאסור את היציאה ממנה. מה שאין כן, רבי יהודה הלוי בעצמו, בסוף הספר שאומר שארץ ישראל לא תיבנה, עד שישתוקקו אליה בני ישראל בתכלית הכוסף, עד שיכוננו את אבניה ואת אפרה, כמו שכתוב, כי רצו עבדיך את אבניה. הערה קטנה, בסוף כתובות כתוב על רבי אבא, שהיה מנשק כיפי דאקו, וגם היו מהחכמים שהיו מתגלגלים באפר של ארץ ישראל, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. רשי שם, כשהוא כותב, כשהוא מפרש את ההתנהגות של האמוראים, רשי מעתיק את הפסוק, ואומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. מה חידש רשי? שלא היה כתוב בגמרא. אלא שרשי הוריד מילה אחת. בגמרא כתוב שנאמר, הוא דכתיב, לא זוכר בדיוק. ורשי אומר שזה לא נכון. כלומר, האמוראים שהיו מתגלגלים בהפרה של ארץ ישראל, לא עשו את זה בגלל שהם קראו בתהילים שצריך לעשות את זה. אלא ספר תהילים מדבר עליהם. כלומר, אצלם זה ספונטני, זה טבעי, שהם מחבבים את ארץ ישראל כל כך, שהם מתגלגלים בהפרה ומנשקים את אבניה. ועליהם אומר דוד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. יש אגב ברמב״ם הלכה שלקוחה מהבבלי שראוי להיקבר בארץ ישראל גם אם זה במחיר של נזיפה של הנביא ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. מה שאין כן דעת הירושלמי מי שמת בחוץ לארץ, אין להעלות את עצמותיו לארץ ישראל, משום ונחלתי, ונחלתי שמתם לתועבה.
ובנזרה, ברמב"ן עכשיו, בפרשת חיי שרה.
גם זוהר. מה? הזוהר אומר, שלא...
בנזרה אומר, למה היו צריכים להביא את כל הפרשה של מערת המכפלה? אז הוא אומר, כדי להודיע גדולת ארץ ישראל לחיים ולמתים.
כן, אז זאת אומרת שצריך להביא את המתים. כן, אז זו מחלוקת, בין הבבלי לבין הירושלמי, ובין השולחן ערוך, בין הרמב״ם בשם הווה הזוהר, ועד עצם המזה נחלקו פוסקי זמננו. אני מציע לפשר ולומר, מי שבימיו יכול היה לעלות לארץ ישראל ומת בחוץ לארץ, אז בשמה להביא אותו. ונחלתי שמתם לתועבה. אבל מי שגלוי לנו שלו יכול היה, היה עולה, ולרוע מזלו, לא יכול היה לעלות, אז שיעלו אותו לארץ ישראל, ויש היגיון לעניות דעתי בדעה הזאת. טוב, עד כאן להיום. שלום.